אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר הוא יאיר ברף, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
משפחות החטופים אומרות שעליהן להחריף את המאבק למען שחרור האהובים שלהן. כמה מהן אף השתמשו במילים קשות בעצרת שנערכה במוצאי שבת האחרונה ואמרו כי יבעירו את המדינה. בתקשרות אנחנו מדווח כי במטה החטופים יש מחלוקת באשר לדברים שיש לומר גם בעת הזאת חצי שנה לאחר החטיפה, או לגבי הפעולות שעליהם לנקוט. אבל ראינו כי העצרת למען שחרור החטופים בתל אביב לופתה בהפרות סדר רבות, וכך גם אמש בהפגנה הגדולה שהתקיימה אל מול משכן הכנסת. עם זאת, אנחנו, הגברים והנשים, שאין לנו אדם קרוב והשבוי בעזה, חייבים לשים עצמנו בנעליהם, להרגיש את המשפחות כולן, את האימה הגדולה שלהן, שאין לה אח ורע. בוא נשמע דברים שאמרה אתמול קרמית פלטי קציר, אחותו של החטוף אלעד קציר, וביתה של החטופה ששוחררה חנה קציר.
היא חזרה מהשבי, אישה, קשישה, פצועה בגופה ובנפשה, בסכנת חיים. היא איבדה את בעלה שנרצח, את ביתה שנשרף, ואת קהילתה השבועה, והיא מתחננת בכוחותיה המועטים רק לאדם אחד, לראש הממשלה, שיחזיר לה את בנה אלעד שנמצא בשבי כבר 177 ימים. לא האמנתי שכמעט 6 חודשים אחרי אני עדיין צריכה להיאבק עם גורמים בממשלה וגם בציבור על זכותו של אחי לחזור בחיים או לחזור בכלל.
אלה הדברים שאמרה קרמית פלטי קציר אמש בעצרת מול משכן הכנסת. ושני אנשי תרבות איתנו היום, שני מאיירים שמלווים את משפחות החטופים. אני אומרת בוקר טוב לאמן, למאייר, לאקטיביסט זאב שושקה אנגלמאייר, שמעלה מדי יום לרשתות החברתיות גלויה יומית שהוא יוצר כדי לנחם ולחזק אותן, את המשפחות שאיבדו את היקירים בטבח ב-7 באוקטובר, וגם את האזרחים בכלל, לחזק את משפחות החטופים. עכשיו אתם יכולים לראות את הגלויות בתערוכה מיוחדת במרכז פרס לשלום. שלום, שושקה.
שלום.
ושלום גם לקריקטוריסט מישל קישקה, מרצה לתקשורת חזותית בבצלל, שמשתתף בתערוכה אחרת במרכז יצחק רבין. בוקר טוב, מישל.
בוקר טוב, ובוקר טוב זאב, ידידי, מה שלומך?
בוקר טוב, מישל.
תראו, אני מסתכלת בעבודות שלכם ובעבודות שלך, זאב, שושקה, שאתה מפרסם מדי יום בפייסבוק. הפייסבוק שלי כבר פתוח על שלך מאתמול. הלב, שוב, אתה מנסה לנחם בצבעים, אבל הלב שלי נשבר לרסיסים מכל הגלויות שלך, שאתה עושה יום-יום, כל יום, ורבות מהן למען משפחות החטופים. תספר לי איך זה התחיל, זאב.
הגלויות שאני יוצר למשפחות התחילו מהגלויה שיצרתי לסבתא יפה, יפה אדר, כן. שציירתי אותה על פי הצילום שנלקחה בשבי על קלנועית, מוקפת אנשי חמאס עם נשקים, תמונה מאוד מאיימת, והיה לה איזה שמץ חיוך שם, ולקחתי את התמונה הזאת וציירתי אותה חוזרת מהשבי, והפכתי את האנשי חמאס לנשים בסמלות צבעוניות, מעיפות פרחים באוויר, הפכתי את זה לתמונה מאוד אופטימית, והתמונה הזאת שינתה את האופן שבו אני מצייר מאז תחילת המלחמה, כי בתחילת המלחמה, כמו כולם, הייתי מזועזע רעידת אדמה, וציירתי רק בשחור לבן, ומהציורים של סבתא יפה מאותו שבוע חזרתי לצבע, ובכל סיפור אני מנסה למצוא איזה צד אופטימי, והציור של סבתא יפה פורסם, וארבעה ימים אחריו, אחרי שהוא עלה, כן. סבתא יפה שוחררה מהשבי. 4 ימים הייתה הפעימה הראשונה, ואז קיבלתי הרבה מאוד פניות שממשיכות מאז ועד היום, הקשר שלי עם משפחות החטופים והנרצחים הוא יומיומי לאורך היום. אני גם מקבל פניות, אני מדבר איתם, אני פוגש את מי שרוצים לקבל את הגלויה. אתמול היה לי אירוע בקדרון והגיעו לשם בני משפחה של משפחת קוץ שנרצחה, בת משפחה, ומאוד גם עוד אחת שעשיתי לה, יצרתי לה גלויה. בכל אירוע שאני יוצר עכשיו, יש הרבה מאוד אירועים סביב הגלויות והרבה מאוד תערוכות. מחר נפתחת תערוכה בארמון מהמאה ה-15 בעיר קררה באיטליה, כי לפני חודש האפיפיור קיבל גלויה שציירתי משגריר ישראל, מרפי שוץ, ומאז קיבלתי פניות ממקומות באיטליה שהם מדהימים. במקרה הארמון שמחר יש בו את הפתיחה, זה ארמון שהציגו בו לאונרדו ומייקל אנג'לו ושורה ארוכה של הציירים, גדולי הציירים.
ועכשיו שושקה, ועם כל גלויות החטופים והנרצחים מהשבעה באוקטובר, יש גם דיוקן שלך, זאב, בגלויה אחרת עם פנים עצובות, שמוצג עכשיו במרכז פרס לשלום בתערוכה, ובו בתוך הראש שלך נמצאים החטופים, יושבים באיזו מין מנהרה.
בגלויה שאולי משקפת את המצב הזה, שאני ממש מסביב לשעון, ומה שבתערוכה במרכז פרס יש תערוכה שמוצגת, וגם מסך גדול שלאורך כל היום מוקרנות כל הגלויות.
כן, מסך וידאו.
כל שבוע אני מעדכן בשבע גלויות החדשות.
מישל, אתה מציג במרכז יצחק רבין, שמוצגת שם תערוכה מאוד מיוחדת, ששמה רצועת ברזל. זה מתחיל בכלל מעבודה של מהנדסים, שהחברים המילואימניקים שלהם, שגויסו למלחמה, מבקשים כל מיני פתרונות. השמועה נפוצה בין הלוחמים, ולוחמים מבקשים עוד ועוד פתרונות ועזרים נוספים. מוקם איזה חמל טכנולוגי, והשאריות ברזל, יש שאריות ברזל, פונים אל 50 אמנים, אתה ביניהם, ואתם עושים יצירות שקשורות לברזל הזה, ואתה גם כן עושה קריקטורה שהיא כולה ערב רב, המון רב של אזרחים, שרק אומרת כולם עכשיו את כולם עכשיו, ואנחנו רואים את הפנים, נכון, דרך איזה רשתות ברזל כאלה, נכון? את הקריקטורה שלך הפעם.
נכון. אז תראי, כמו שאמר זה, ואנחנו, לפני שאנחנו אקטיביסטים, קריקטוריסטים ומאירים, אנחנו אזרחים, ואנחנו גם, כמו כולם, היינו מוכי הלם. אבל בגלל העבודה המקצוע שלנו, לא היה לנו את הלוקסוס להישאר בהלם זמן רב. היינו חייבים להגיב מיד, גם כדי, קודם כל לעצמנו, וגם לאנשים שעוקבים אחרינו, ובתקווה שאם אנחנו עושים עבודה שתיגע בליבם של אנשים, אז היא תזכה לשיתוף ולחשיפה גדולה, וזה יגיע לליבם של אנשים רבים. אז אני בעצם, כמו כל עמיתיי במקצוע, ציירתי כמעט כל יום קריקטורה, ממש כמעט כל יום, שהמטרה שלה הייתה הפוכה מהמהות שלה. המהות של קריקטורה זה ללעוג על המציאות ולבקר אותה, וניסיתי לעשות קריקטורות שתומכות באזרחים, כן, מבחינה רגשית. אז זה דבר אחד. הדבר שני, התערוכה שאת מדברת עליה, אז באמת נוצרו מלוחות מתכת בגודל מטר על מטר, מתכת או ברזל אפילו, מלוחות ברזל, כל מיני אביזרים טקטיים לקסדות, להתקנת אמצעי ראיית לילה על קסדות חיילים שהיו זקוקים לזה בעזה, ובעצם מי שייצר את זה נשאר עם מלאי של 50, 60 או 70 לוחות של מטר על מטר מחוררות, בעצם כי כבר מתוכם נוצרו בלייזר, נגזרו החוצה האלמנטים, והיה חבל לזרוק את זה, ופשוט, אני לא יודע בראשו של מי צץ הרעיון, לפזר את הלוחות האלה בין אומנים שיסכימו לעשות מזה יצירה. אז אני הסכמתי, כי כל הרציונל מאחורי זה התאים לדברים שאני...
ומישל, אתה מדבר איתי באמת על כל החמל הזה שכולם עוזרים בו ללוחמים כדי שישמרו על חייהם, ואתה מנסה לעזור למשפחות החטופים.
זהו, כי ביקשו שאני אעשה קריקטורה, כמובן כי זה המקצוע שלי, ואני בעצם הקריקטוריסט היחידי מבין כל האומנים המשיגים, ואני חשבתי, היה לי איזה שבועיים לחשוב, ואני באמת הגעתי למסקנה שמה שאני רוצה לעשות זה לשים את הזרקור על החטופים, משפחות החטופים. ולא על משהו אחר, ולא על החיילים הלוחמים, כי ליבי איתם וזה סיפור אחר, ואני מפריד בין שני הדברים. ולכן אני פשוט ציירתי קהל רב של מוחים. מוחים, כמו שיש בכיכר החטופים, ואתמול בירושלים, שלשום בתל אביב.
את כולם עכשיו? את כולם עכשיו?
את הסיסמה, שהפכה לסיסמת היום שלנו, את כולם עכשיו, וכדי לצייר אותם, במקום להמציא דמות, להמציא דמויות, אני פשוט הלכתי והסתכלתי בצילומי עיתונות שצולמו בכל המחאות שהיו, וציירתי את הפרצופים שציירתי על פי אנשים אמיתיים, כדי שזה יהיה כמה שיותר קרוב למציאות. ובעצם הציור הוגדל לגודל מטר על מטר, והוא הותקן על לוח מתכת, כאשר הרשת הזו שאנחנו מדברים עליה, היא מעל. בעצם את הציור רואים דרך המתכת הזו.
דרך המתכת. ואני חוזרת אליך, זאב שושקה, אתה עשית אולי איזשהו ציור דומה לבקשת המשפחות בסוף השבוע האחרון, נכון? תחזירו אותם הביתה, היום זה קורה, כולנו בכנסת ביקשו ממך גם כן לצייר עבור העצרת, ההפגנה הגדולה שהייתה אתמול בכנסת, וגם ציירת ערב רב מסביב לכנסת.
באופן כללי, אני בעצם עונה לפניות שפונים אליי, באותו יום יצרתי גם כרטיסייה שהודפסה באלפי עותקים ומחולקת עכשיו ליד הכנסת, כרטיסיית ניקוב שהיא משעשעת במשהו, ומחלקים אותה צבעונית, אבל רוב העבודות הם משדו שיח וניסיון למצוא בכל סיפור שאני מאייר את הצד שיש בו איזה שביבי אור ותקווה. ולא מעט פעמים זה לא קל, לא קל. סיפורים מאוד עצובים, והשיחות מאוד עצובות. וכשמדברים, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אנשים שמתפרעים, את יודעת, אפשר לחשוב, וואו, פורעי סדר או פורעי חוק. כשמדברים על משפחות החטופים, מה שהם עוברים בחצי שנה האחרונה הוא בלתי ניתן לתיאור. הוא סיוט שהוא בלתי ניתן לתיאור. אני יכול לספר לך, אני פוגש הרבה, ולמשל ההורים של עומר מאוטרה, שהגיעו לכאן לקבל את הציור, נכנסו לכאן עם אח שלו, ואתה רואה אנשים שבורים, שבורים, הם ישבו איתי כאן, והעצב הזה אין לו סוף, אין לו סוף, ועצב תהומי. והם היו בדרך להיפגש עם ביידן באיזה כנס, וגם הנואשות הזאת, להיפגש ולהיפגש, זה אנשים שלא מורגלים במה שהם חווים עכשיו, וגם תקשורת, לא מורגלים לזה, והם חווים סיוט של החיים, ומהיום הראשון הם לא שמעו ממנו, איזה סיוט מטורף זה, ואז תוך כדי כל הסיוט הזה, הם תקועים עם הממשלה, שאטומה, אטומה, אטומה, וכששרים בממשלה מדברים על עונש מוות למחבלים, מה הם חושבים לעצמם? מה הם חושבים לעצמם? איך מרגישים הורים של חטופים? ואלף אמירות כאלה היו. אלף
כן,
אמירות
וצריך,
שהם חוסר רגישות.
זה גסות. זה צריך לבדוק כל מילה ומילה, ובאמת נכון, לדבר אל המשפחות האלה.
היום העליתי ציור שהוא חבילות סיוע למשפחות החטופים, וציירתי מצנחים, מצניחים לבבות קטנים אדומים, כי גם בתשובה לפנייה שפנתה אליי, כי, ומה שזה רוצה לבטא זה להיות עדינים ואוהבים בדיוק. ולעטוף אותם באהבה וחמלה, הם עוברים כזה סיוט, והמדינה צריכה להגן עליהם, לא להתייחס אליהם כאל אויבים, זאת אומרת, צריכים להגן עליהם ולהתייחס אליהם בעדינות ובאהבה וברגישות, זהו זה, זה צריך להגיע לזה, וזה והזעקה הנואשות שקורות עכשיו בכל מקום.
ומישל קישקה, אני מניחה שאתה מתחבר לדברים של זאב. המשפחות רוצות לעלות מדרגה במחאה שלהן, אולי מגיע להן, אולי באמת מגיע להן פה שיסגרו את כל המדינה. ואנחנו צריכים לקחת את זה ולחבק אותן.
אי אפשר לומר בצורה מדויקת יותר וחזקה יותר את מה שזאב אמר. אני ממש מתחבר לכל מילה ומודה לו שהוא לקח לי את המילים. ממש, זה ככה, זה ככה, והדרישה ממשפחות החטופים והחטופות לברור במילים, כן, שהם בתקשורת, שנבחרי הציבור עצמם בכנסת לא בוררים במילותיהם, זה פשוט דרישה שהיא הזויה לחלוטין. ואני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות זה לעודד את רוחם בצורה הכי טובה, ויצא לי בקריקטורות הפוליטיות שאני עושה במקביל לעבודה שעשיתי לתערוכה שדיברנו עליה, יצאו לי קריקטורות קשות וכואבות.
כן,
וקיבלתי נכון. תגובות מאנשים שהם ידידים שלי בעוטף, והם מודים לי. הם מודים לי כי ככל שהקריקטורה תהיה קשה, כי המציאות קשה, והקריקטורה משקפת אותה גם בהגזמה לפעמים, זה מבחינתם הוכחה שאנחנו פה, הייתי אומר בעורף, אם יש בכלל כזה דבר יותר בארץ, חושבים עליהם ומזדהים איתם, ומנסים ליצור, אילו היינו, זה ואני, זמרים, היינו הולכים לשיר כל הזמן. אז אנחנו לא יודעים לשיר, רק במקרה.
אתם עושים, אתם ממלאים אותנו בציור ובצבעים ובאהבה, מישל וזאב. אין דבר יותר חשוב מזה, אתם מחבקים אותם, נכון? כל יום, אתם שני אנשי תרבות מובילים בארץ כל יום, כמו שאני אומרת, שעה, שעה, דקה, דקה. ואנחנו באמת...
יש מלא אזרחים מגויסים, את יודעת, החברה נכון. האזרחית שלנו היא התקווה שלנו לעתיד. אין מילה כן. אחרת, אין דרך אחרת לדבר על איפה אני שואב את התקווה לעתיד. זה בתוך החברה האזרחית הנפלאה שיש לנו, המגויסת והסולידרית, כמו שפעם הייתה ישראל.
אז אני אודה לשניכם, לזאב שושקה, אנגלמאייר, תמשיכי עם הלבבות שלך לחבק את משפחות החטופים, ובמהרה שהאהובים שלהן יחזרו הביתה בשלום, כולם וגם כל החיילים. תודה רבה גם לך, מישל קישקה, רק נאמר שאתה התערוכה רצועות ברזל, יוזמה של עמותת מאיר פנים וקרן אור קיסריה. התערוכה הזאת במרכז יצחק רבין, התערוכת גלויית, הגלויה היומית של שושקה נמצאת במרכז פרס לשלום. תודה לשניכם. בוקר טוב.
תודה רבה. תודה רבה ויום טוב. גם כן
תרבות. אתם מכירים את רוכל האבטיחים שמגיע לרחוב, אנחנו יוצאים אליו, בוחרים אבטיח, מקישים אליו לוודא שהאדום אדום הזה הסיסי וטעים, אבל יש גם מבצע אבטיח, Operation Watermelon. ולא מדובר בהנחה על אבטיחים, אלא במשהו אחר לגמרי. מבצע אבטיח זאת תנועה בטיקטוק, ברשת החברתית טיקטוק, שמטרתה לגרום ליוצרי תוכן לדבר על המצב בעזה, על ידי השארת תגובות עם, על סרטונים עם אימוג'י של אבטיח, שמסמל את דגל פלסטין. והוא גם מצויר על שלטים בהפגנות הפיזיות, כדי לסמל את התמיכה במאבק הפלסטיני. אני אומרת שלום לדוקטור יפעת מור, מומחית למדיה דיגיטלית מן המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית. שלום יפעת.
בוקר טוב.
יפעת, מי התחיל עם הרעיון הזה של האבטיח?
קשה להתחקות אחר המקור של זה, אבל אני יכולה לענות לך על השאלה למה זה התחיל.
כן.
זה התחיל כי במרחב הזה של הרשתות החברתיות, אנשים פועלים... כשהם יודעים שיש איזשהו משטור של אלגוריתם שעלול פתאום להחליט שכל תוכן שמופיעה בו המילה פלסטיין, כן. למשל, מוסר באופן אוטומטי. אז מחפשים כל מיני דרכים לדבר על הדברים בצורה שתצליח לחמוק מידו הארוכה של האלגוריתם. אגב, לא רק הווטרמלון, כשכותבים... Operation Watermelon, אנחנו רואים שהרבה פעמים את ה-E מחליפים בספרה 3. זה נועד לבלבל את האלגוריתם ולאפשר לתנועה הזאת לחיות ולעבור מתחת לרדאר של השיטור של הרשתות החברתיות.
כלומר, כי בשלב מסוים יבינו שמדובר פה במשהו פוליטי, ולכן הם כל הזמן מחפשים איך לחמוק מזה, כדי שהאלגוריתם לא יזהה אותם ויחסום
אותם. נכון מאוד. נכון מאוד. הרשתות בשנים האחרונות משתדלות לבסס את הפעילות הפוליטית במידה מסוימת. זה קשור לסיפור רחב יותר של סעיף 230 לחוק התקשורת בארצות הברית, שב-1996, אז שאתרי אינטרנט היו חלשים וקטנים, נקבע הסעיף הזה שאומר ש... אלא אם יש כוונה ממשית לפשע, אתר אינטרנט לא אחראי על התוכן שמשתמשים מפרסמים בו.
כן.
זה בשונה מגופי תקשורת שאחראים על כל מה שמשודר בהם. היום אתרי אינטרנט הם כבר קצת יותר חזקים, המציאות היא שונה. טראמפ למשל, שמוביל עכשיו בהרבה מהסקרים בהתמודדות לנשיאות, הוא אומר באופן מלא, אני מתכוון לבטל את הסעיף הזה. אז הרשתות צריכות להתחיל להתכונן ולראות מה הן יכולות לעשות בשביל ליצור מה שהן מכנות סביבה בטוחה יותר.
כי מה שקורה זה שבעצם אנשים שרוצים להיות מעורבים במאבקים פוליטיים, ובמקרה הזה במלחמה בעזה, ורוצים להשפיע על דעת הקהל בעולם, משתלטים על המרחבים הפרטיים ברשתות החברתיות. השתלטו לי על הדף שלי, נכון?
נכון בטיק-טוק, מאוד.
בלי שאני נכון אולי מאוד. רוצה בכלל שהדבר הזה יהיה אצלי.
אז אנחנו רואות שלמשל מה שקרה, אחת מדרכי הפעולה של Operation Watermelon, הם מתלבשים על פרופיל מסוים של משפיען או משפיענית, מישהו עם הרבה כוח, ודורשים, תביע עמדה לגבי מה שקורה בעזה. עכשיו, הם התלבשו כך על קומיקאית אמריקאית בשם אליס מילר, שיש לה קרוב ל-7 מיליון עוקבים,
okay.
והם פשוט באופן סיסטמטי, המונים, המונים, המונים של אנשים, על כל סרטון הטיק טוק שהיא אי פעם העלתה, הוסיפו תגובות, תגיבי על מה שקורה בעזה, הוסיפו את האמוג'י אבטיח וכו' וכו'.
מה, הם כאילו פשוט זרקו שם אמוג'י של אבטיח בתוך הדף שלה בטיק טוק?
גם זרקו אמוג'י של אבטיח, אבל גם ביקשו מפורשות שהיא תתייחס. תשתמש בעצם בכוח שהיא צברה ברשת, בשביל להעלות מודעות.
כן, הם מכריחים אותה, אז היא סגרה את החשבונות שלה.
היא נאלצה לסגור, למחוק כל סרטון שהיא העלתה לטיקטוק, כן. ולסגור את החשבון.
ויש לה 7 מיליון עוקבים, זה אומר שהיא מפסידה הרבה, כי מישהו מנסה להכריח אותה להיכנס לתחום פוליטי, להיכנס לתוך הסכסוך העקוב מדם שלנו, לתוך המלחמה הנוראית הזאת, והיא לא רוצה לעסוק בזה.
בהחלט. ויש פה השלכות וזכותה, גם כן. כלכליות וגם בהיבט הפרטי. את יודעת, יש את השאלה, כן. בסוף הפרופיל שלה מוגדר כפרופיל ציבורי. כל מי שרוצה יכול לגשת ולראות ולהגיב. אבל האם זה באמת מרחב ציבורי במובן שאפשר עכשיו להתארגן ולעשות הפגנה בכיכר העיר? יש פה במובנים מסוימים זה גם הפרופיל שלה, כלומר זה כן מרחב שיש לו היבטים פרטיים מסוימים, וזה מייצר פה מורכבות מאוד מאוד עמוקה.
עכשיו, יש כאן מושג שאת משתמשת בו, אחריותיות.
כן.
Accountability של נכון. באמת מי אחראי. הרשת החברתית או האדם הפרטי?
בהחלט, יש פה, או אגב, או הממשל, כן? או מדינות.
כן. או מדינות, כן.
או חקיקה. כן. והחקיקה תמיד צעד מאחורה בדברים האלה, והרבה פעמים אנחנו רואות שגם הרשתות צעד מאחורה. זאת אומרת, אינסטגרם למשל עכשיו, ממש לאחרונה, הודיע שהיא תצמצם חשיפה לתכנים פוליטיים מחשבונות שאת לא עוקבת אחריהם. אז מה שקורה פה זה שהם מנסים לסגור איזושהי דלת, אבל בסוף את הרצון של אנשים להתארגן ולהביע את עצמם פוליטית ולקדם רעיונות פוליטיים, אי אפשר לסגור. אז הם נכנסים דרך החלון,
כן.
ופונים לאזור התגובות, וגם היכולת הטכנית של הרשתות בסופו של דבר להצליח להעלים את התופעה הזאת או לצמצם את התופעה הזאת היא מוגבלת.
בעצם המרחב הפרטי שלי והרשת החברתית הזאת שאמורה להיות מאוד דמוקרטית, והחזון הראשוני של הדמוקרטי לתת גם מקום וכל לאנשים שמעולם לא היה להם קול ומקום, בעצם שוב, מישהו כופה עליי, מישהו משתלט עליי, מישהו מצמצם לי את המקום ואת הקול שלי. מכריח נכון. אותי לומר דברים שאני לא רוצה, לקרוא דברים שאני לא רוצה, לראות דברים שאני לא רוצה.
כן,
זאת כפייה מסוג חדש.
כן, אנחנו רואות שהפרקטיקה הזאת שמאפשרת כל אנשים, ברגע שעושים בשימוש לרעה, ברגע כן. שזה מגיע גם לכמויות של תגובות, את יודעת, את יכולה להגיד, בסדר, מישהו הגיב לי משהו שאני לא אוהבת, אני יכולה לחסום אותו. אבל זה מגיע למסות שאם תרצי לחסום את האנשים, זה יהיה הדבר היחיד שאת עושה כל היום. כלומר, זה לא משהו שהגיוני שאדם אנושי כן. יעסוק בו.
אז מה הפתרון? יש פתרון, דוקטור יפעת מור?
פתרון. תראי, אני בהחלט בעד שממשלות, שמדינות, שגופים ממשלתיים, כן, אם אנחנו מדברות על האיחוד האירופי שמאוד פעיל בשדות האלה, צריך לקדם חקיקה שכן מחזירה את האחריות לפלטפורמות, מכריחה אותן למצוא פתרון, והפתרון לא יכול להיות רק טכנולוגי במהותו, כלומר בסופו של דבר הפתרון צריך להיות גם בכלים חינוכיים, שמאפשרים לאנשים שלוקחים חלק בפעולות כאלה להבין את ההשלכות.
אינפוגרפיקה, זה עוד מושג שאני למדה ממך בהקשר של מבצע אבטיח. מה זה אינפוגרפיקה?
הכוונה להצגה של מידע אינפורמטיבי באמצעים גרפיים. הרבה פעמים זה יכול להיות שימוש בממש גרפים, במפות, בכל ויזואליזציה של תוכן. עכשיו, מה שקורה סביב הנושא הזה של הויזואליזציה, זה שהרבה פעמים אנחנו רואות גרף, אנחנו מיד מסמנות את התוכן הזה כתוכן שהוא מאומת, מדעי, ודאי, והרבה פעמים בקרב הזה על התודעה, אנחנו רואות שיש שימוש בכלים שנותנים ודאות, כמו גרפים, כמו מפות, בשביל לנסות לייצר איזושהי הילה של תוכן אמיתי, סביב דברים שהם לא בהכרח מאומתים, ואנחנו ראינו המון המון סיפורים של מפות שקריות שהופצו, ונתונים לא נכונים שהופיעו סביב הקרב הזה על התודעה, באופן כללי בשנים האחרונות באינטרנט, וספציפית סביב הנושא הזה של המלחמה בעזה.
ואיך זה קשור למבצע אבטיח, ל-Operation Watermelon? איך זה קשור?
אז אנחנו רואות שהם מבקשים במידה רבה לשתף אינפוגרפיקות. זה כלי שמבחינתם הוא מאוד מאוד אפקטיבי. אנחנו רואים תגובות של אנשים שכותבים לאליס מיירס, לא יזיק אם תשתפי אינפוגרפיקה פה ושם. ומהעבר השני, הביקורת אומרת, לא נכון שאנשים יביעו עמדה לגבי משהו שהם לא מספיק בקיאים בו, ורק על סמך משהו שהם ראו באינטרנט.
אז גם ה-Operation Watermelon זה בעצם עוד ועוד ועוד פייק מידע, פייק ניוז, בסופו של דבר, ובמקרה הזה גם ממש קופה עליי, על התודעה שלי, על המרחב הפרטי שלי ברשתות החברתיות, מפקיע עוד זה ממני.
נכון, אני הרבה פעמים, את יודעת, בתווך הזה של מערכת היחסים בין הממשק, עיצוב הממשק שהרשתות מכתיבות לנו לשימוש בפועל של משתמשות ומשתמשים, אני בדרך כלל בצד של המשתמשות והמשתמשים, אני אוהבת את המושג הזה של פלטפורם הקינג, כן?
כן?
שאנחנו לוקחות את הממשק הקיים ועושות את השימוש שמתאים לנו ולא את השימוש שהוכתב על ידי הפלטפורמה. אבל דווקא כאן אנחנו רואות מופע של שימוש לרעה בכלי הזה של פלטפורם הקינג, ויצירה של סיטואציה שבה אני מפרשת אותה כבריונות, שהיכולת להתמודד איתה היא מאוד מוגבלת.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי Operation Watermelon, נקווה שלא תהיינה עוד, שלא יהיו עוד מבצעים עם פירות או ירקות אחרים. תודה רבה לך, דוקטור יפעת מור, מומחית למדיה דיגיטלית מן המחלקה לתקשורת ועיתונות באוניברסיטה העברית, להתראות.
תודה רבה. גם כן
תרבות. אנחנו מצפינים אל מול הגלבוע, למשכן לאומנות בעין חרוד. וכפי שמרסל פרוסט הפך את תודעתו וחייו לספר אחד ארוך ששמו בעקבות הזמן האבוד, ככה אמן מאיר אגסי הפך את תודעתו ואת חייו למוזיאון. הוא גם כתב על כך בשירו, התודעה היא מוזיאון יפהפה. אני אקרא כמה שורות מן השיר הזה. התודעה היא מוזיאון יפהפה, המקולל ברוחות רפאים נהדרות שעושות את דרכן מבעד לדמיון, ושמבעד לשכבות האבק המכסות אותו והאור, התודעה היא מוזיאון יפהפה המבורך בעולמות של היסטוריה, בנופים, בדיוקנאות של שכחה, הזורח חיץ מגינים עליו מפני הילדות העתידית. השבוע נפתחה במשכן לאומנות בעין חרוד, תערוכת רטרוספקטיבה תחת הכותרת חלון לחלום על יופי, שאותה עצר יניב שפירה, וניתן קרדיט גם לדוקטור אורלי גל שסייעה במלאכת האוצרות. 20 שנה בדיוק אחרי התערוכה המקיפה הקודמת שעצר שפירה, הוא חוזר אל הארכיון של אגסי ומעמיד תערוכה חדשה, ולצד התערוכה ראה אור גם הספר מאיר אגסי, האם הייתי פה? שערכו יניב שפיר עבור לגל. מאיר אגסי נולד בקיבוץ רמת הכובש בשנת 1947 ונהרג ב-1998 ביותו בן 51 בלבד בתאונת דרכים ביחד עם אשתו טסה ובנו דניאל באנגליה, ששם הוא פעל ויצר. לצד יצירות האומנות שלו ומאמריו הרבים, פרסם אגסי גם ספרים. ספר השירה עננים מפסלים צורות רע אור ב-1969, הרומן הגבעות השחרות של דקוטה ראור ב-1987, זה רומן שמבוסס על ילדותו בקיבוץ. ושנים לאחר מותו, ב-2008, ראור הספר הקד מטנסי, שזה מבחר מאמרים על אומנים, אומנות והתבוננות. כשאנחנו מדברים על האמן מאיר אגסי, אנחנו בעצם מדברים גם על שלל הדמויות הבדויות שהוא ברא לעצמו ויצר דרכן, כמו מור קרמר, סוזן ליפסקי, דוד שטראוס, כשהוא לא מפסיק לתהות מהו באמת האני האמיתי, והאם יש לנו בכלל אני כזה. אז האומנות שלו היא מאוד אוטוביוגרפית, למעשה כל דבר בחיים שלו הוא אומנות, היא מאוד משחקית, ושלום לעוצר התערוכה, יניב שפיר, עד לאחרונה עוצר ראשי של המשכן לאומנות, בוקר טוב.
שלום ענת, בוקר טוב.
תגיד, כאשר אמן עושה מעצמו מוזיאון עוד בחייו, זה מקל עליך כעוצר, או זה מקשה עליך?
גם וגם. אבל אם להיות כנה, זה תלוי מי האומן ומה בדיוק המוזיאון שהוא הקים. אין הרבה אומנים שמקימים לעצמם מוזיאון. אני יכול להתייחס בעיקר למקרה של מאיר אגסי.
כן.
והוא באיזשהו מקום התחיל לפעול בתוך אותו מבנה שהוא קרא לו מוזיאון, כמובן מוזיאון רעיוני, לא ממשי, לא עם קירות, ולא תכנן להרג בצורה כזו טרגית. מה שהוא השאיר אחריו, למעשה, זה גם כלים איך לתפעל את המוזיאון, איך לפעול בו, איך להתבונן בו. אני חושב שלשאלתך, הוא השאיר מרחב מאוד פתוח לפעול עם הרעיונות, המחשבות והאמנות שלו, וזה מה שאני ביקשתי לעשות בתערוכה.
זאת אומרת שיש לך גם חירות, אבל גם אתה צריך לכבד את האמן על שלל הציורים והאובייקטים והספרים והמאמרים שלו, שאגב את כל הארכיון שלו הוריש למשכן לאומנות בעין חרוד, אתה צריך לכבד את הראש שלו, את סימני הדרך שהוא השאיר לך, כשאתה בונה את המוזיאון בתוך מוזיאון. את מוזיאון מאיר אגסי במוזיאון המשכן לאומנות בעין חרוד.
ודאי, המוזיאון בתוך מוזיאון זה חלק מהתפיסה האוצרותית.
כן.
אבל כמובן שאני צריך להתבונן בעבודות שלו, לקרוא את הרשימות שלו, ולהבין מה הוא עשה, מה הוא רצה לעשות בתור אומן ובתור אדם, כי זה הליבה, גם המושגית, רעיונית, וגם הפיזית ממשית, צורנית, חומרית של האומנות שלו. אז זה באמת דורש הליך של התבוננות, מחקר והבנה, ואחת המסקנות שלי באמת היא החירות שהוא אפשר. אבל בסופו של דבר, המוזיאון שלו זה לא רק הרעיונות, זה גם האומנות עצמה, הרישומים, הקולאז'ים, הצילומים, האוספים, והתערוכה מבוססת על האומנות שלו, ומושתתת על הרעיון של המוזיאון. ואני רוצה רק בכל זאת להרחיב, כי את נגעת ברעיון המוזיאון, וגם נגעת בתערוכה הראשונה שהצגתי אותו לפני 20 שנה, שהוא באמת, היא באמת עסקה ברעיון המוזיאון. והתערוכה הזו, 20 שנה אחרי, בעצם מבקשת להרחיב את המבט על מאיר אגסי, ולא להצטמצם לרעיון המוזיאון, שהוא הכריז עליו רק כמסקנה מאוחרת, כמעט סופית של התפיסה האמנותית שלו. זה היה ב-1992. התערוכה בעצם פורסת מניפה רחבה של עבודות שקדמו להצהרתו על הקמת מוזיאון מאיר אגסי. וכך היא בעצם גם מחדשת וגם מאפשרת להבין איפה היו נטועים הזרעים שנבטו יותר מאוחר עם התובנה העמוקה הזאת. זה הפתרון האומנותי שלי למצוקות, למאבקים, לנטיות, לתשוקות, לאהבות, לחלומות ששרועים בי. רוצה להיות כן. כל כך הרבה דברים, המוזיאון מארגן לי את הכל.
מאפשר לו. עכשיו, בין היתר, הוא לא זכה כאמן להכרה מאוד גדולה. אנשים מאוד הוקירו אותו ככותב. הוא כתב על המון אומנים בארץ ובעולם. הוא היה כותב מבריק, וכולם רצו שהוא יכתוב עליהם, והוא כתב על המון אנשים. כאמור, רבים מהמאמרים ראו אור בספר שלו, אקדמי טנסי. ובעצם העבודות שלו עצמן, הצילומים, הקולאז'ים, הציורים המעניינים שלו, קצת נדחקו הצידה, ועכשיו אתה נותן להם מקום מאוד גדול בתערוכה החדשה.
נכון, מאיר אגסי בעצם הוא היה נטוע בליבת התרבות הישראלית, בעיקר מצד הכתיבה שלו.
כמבקר אומנות בעצם.
לא כמבקר אומנות, כהיסטוריון אומנות, כחוקר אומנות, כן. הוא לא כתב ביקורות אומנות. למעשה הוא... רוב הכתיבה שלו בעשור האחרון, שזה היה בעיקר לכתב עת סטודיו שהופיע בארץ, היה מתוך ביקורים שלו בתערוכות, הוא ביקר בתערוכות, הוא חי באנגליה, הוא ביקר בדוקומנטות ובביאנלות בוונציה ובתערוכות באירופה, וכתב על אומנים ועל תערוכות שעניינו אותו, ואנחנו יכולים לזהות שרוב אלה שעניינו אותו מהמקום שזה הדהד גם משהו באישיות שלו. אבל
כאלה שמשחקים עם הזהויות שלהם, למשל סינדי שרמן.
גם משחקים עם הזהויות, אבל גם מבחינה אומנותית תאורה, כמו סייט ומבלי, עם העניין של הקו, או פול קליי, או ורמיר, מעניין של הצבע והריאליזם, כלומר... הוא היה רב מימדי, והעין שלו והכתיבה שלו והפרסנות שלו היו באמת יוצאי דופן. אבל בעודו זוכה להכרה מאוד גדולה ככותב, וכמו שציינת, עלו אליו לרגל כדי שיכתוב עליהם אנשים ואומנים. היצירה שלו נותרה ברובה סמויה מן העין, והוא מעולם לא הפסיק לעבוד. הייתי אומר אפילו על משקל הריבוי, ורוב העבודות הלכו למגירה, ובשלב מסוים, כשהוא מכריז על המוזיאון, הוא מתחיל להציג את עצמו, כי אחרים לא הציגו אותו. הוא מתחיל גם לכתוב על עצמו. והוא מתחיל, והדמויות הבדויות שהוא בדה, והתחיל ליצור יצירות שלהם, שימשו לו ליצור בסגנונות שונים, באופנים שונים, שהוא כותב עליהם, שזה בעצם כתיבה על עצמו.
כן, הוא המציא דמויות, היה... דמויות זה מרתק, כמו שפסוע שהוא מאוד אהב אותו, פרננדו פסוע המציא גם כן פסבדונים, דמויות של משוררים וסופרים, אז פה הוא המציא דמויות של אומנים, וכאילו הם עושים את העבודות, אבל זה הכל הרי תחפושות של מאיר אגסי. אמרתי לך, בוא תבחר עבודה אחת, זה כמעט בלתי אפשרי שאפשר אולי קצת לדבר עליה כאן ברדיו, אנחנו גם לא רואים את הדברים, וביקשת לדבר על 22 הלכי רוח.
כן, הוא קרא לעבודה באנגלית 22 States of Mind, והעבודה הזאת הוא באמת קשה לבחור עבודה אחת, הוא גם עבד בסדרות, במניפות מאוד גדולות, והסדרה הזו מורכבת אכן מ-22 עבודות, הוא יצר אותה ב-1992, זה השנה שבה הוא הכריז על המוזיאון, ובעצם העבודה הזאת היא מחברת את שתי הקצוות שדיברנו עליהן, הכתיבה והאומנות, היא מורכבת ממילים, שמתארים מלכי רוח, חרדה, פחד, התמוטטות עצבים, תשוקה, אהבה וסקס, ולצידה יש גם עבודות, שמות של סופרים ומשוררים, כמו קפקה, כמו קוואפיס, כמו פיקאסו וכמו פול קליי. אבל כל המכלול הזה ביחד בעצם מבקש לשקף איזשהו תבנית נפש. 22 מלכי רוח זה ה... בעצם מאיר אגסי לוקח אותנו למצבי רוח שלו, למחשבות שלו, ויוצר מזה עבודה אחת. וכמו שציינתי...
אני רק רוצה קצת לתאר אותה. זה בעצם, כן, זה קנבסים שעל כל קנבס יש מילה, אבל זה מאוד צבעוני. זאת אומרת, הוא מצייר את המילה.
נכון, המילה הופכת לדימוי, והדימוי מתורגם למילה, ובעצם בעבודות האלו הוא חיבר בין ה... דימוי חזותי למילה כתובה, ויצר את הסדרה הזו. בתערוכה דרך אגב, אני הצגתי אותה כדבוקה אחת, כמין גוש של, כן. של מילים ודימויים. בעצם רציתי להצביע על האופנים השונים שאפשר להציג את העבודות שלו.
יאיר, סליחה, יניב שפירה, ביקשתי ממך לסיום לקרוא איזשהו קטע קצר שהוא כתב, כי הוא כתב דברים כל כך יפים, כל כך פיוטים, שוב, גם שירה, גם הרומן שלו, הגברות השחורות של דקוטה, תחפשו אותו, תחזרו אליו, אז בבקשה, קטע קצר של מאיר אגסי.
כן, אז מאיר הוא באמת, אפשר להבין שהוא פעל בין המקום המאוד מסודר ומאורגן לבין המקום מאוד פתוח ופרוץ. הוא כתב שהסטודיו שלו נמצא בחלום, כלומר כשהוא ישן, שם הסטודיו שלו, כל הרעיונות והדימויים. וגם ואז באחד הקטעים שהוא כותב, הוא מלמד אותנו שבתוך החלום גם הקטה בו התובנה או ההערה לפתרון של המוזיאון.
כן.
והוא כותב ככה, בחלומי חשתי שסוף סוף, אחרי שנים כה רבות של חששות, חרדות, מצאתי את אוצר הדימויים המיוחדים שלי. זה גרם לי לאושר גדול, משום שידעתי שבאותו רגע חיי כאומן נטול אוצר דימויים משלו, חיי כאומן נטול מטרה ומשמעות, השתנו דרמטית. מאותו רגע ואילך לא אדרש עוד למאבק מפלצתי זה. הכל יהיה בהיר וצלול, ללא כל אותם רגעי עמימות משתקים. חשתי סמוך ובטוח באותו רגע ואילך, יהיו בידי הכוח, האמצעים והכלים ליצור את האומנות הגדולה, במרכאות, שתעלה מעל לכל, האומנות הגדולה שתמיד ידעתי עוד בילדותי שאצור. ולמעשה הוא נותן פה ביטוי לחלום הגדול שלו עוד מילדות, להיות אומן, שימצא את השפה שלו, יזכה להכרה בו כאומן ולא רק ככותב, והמוזיאון אפשר לו את הדבר הזה.
ואז הוא מסיים, היה זה רגע האמת והאושר המופלא ביותר שחשתי זה זמן רב, ואתה עם המוזיאון שלו, בתוך המוזיאון שלך, יניב שפירה עוצר את הארוחה של מאיר אגסי. תודה רבה לך, התערוכה מוצגת במשכן לאומנות בעין חרוד. תודה רבה לך, יניב שפירה.
תודה.
להתראות. ביי ביי.
זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.